הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
שלום וברכה לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם. ובכן, אנחנו עומדים בהלכות יסודי התורה, פרק שני. לאחר שלמדנו בפרק הקודם על המצווה לדעת את השם, שהוא השלם שבכל המציאות, ועל ייחוד השם ועל כך שאין לו גוף, נלמד בפרק הזה על מצוות אהבת השם ויראת השם, איך הדרך להגיע לאהבה ויראת השם, על הנבראים הגדולים שהקדוש ברוך הוא ברא, בעיקר המלאכים. מתחיל הרמב״ם את הפרק. הלכה א', הכל הנכבד והנורא הזה, שלמדנו עליו בפרק הראשון, מצווה לאהובו ולהירא אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בפרשת שמע, ונאמר, את השם אלוקיך תירא, אם כן יש לנו כאן שתי מצוות עשה בתורה, אחת לאהוב את השם, והשנייה להירא ממנו. אילו שתי מצוות שנוהגות בכל מקום ובכל זמן, וכל יהודי, איש ואישה, חייבים במצוות הללו. נשאלת השאלה, ב', ואיך היא הדרך לאהבתו ואירתו? איך אפשר להגיע לאהבה ואירת השם? איך אפשר לצוות על אהבה ואירה שאילו רגשות שבלב? ואם אין לאדם את הרגשות הללו, איך הוא יוכל לפעול בעצמו את אותם רגשות? אפשר לצוות על מעשים, לא על רגשות. עונה הרמב״ם כך, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים והגדולים, ויראה מהם חוכמתו, שאין לה ערך, שאין שום דבר שאפשר לערוך, להשוות אליה, ולא קץ, ולא גבול. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול. האהבה מתבטאת בתאווה גדולה, ממש תאווה, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד בתהילים, צמא נפשי לאלוקים לכל חי. כך מגיעים לאהבה. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, בגדלות הכל, בגדלות מעשיו הגדולים, מיד הוא נרתע לאחוריו ועירה ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה אפלה, מוגבלת, חומרית, עומד בדעת קלה מעוטה, לפני תמים דעות, לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא שלמות הדעת, כמו שאמר דוד גם כן בתהילים, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו, כשרואים את גודל מעשיו הנפלאים, ומבינים את גדלותו הגדולה, והאדם משווה את עצמו אליו, הרי הוא מקבל את עירת השם. ובכן, לאהבת השם מגיעים בהתבוננות בגודלו על ידי גדלות מעשיו, ובעירת השם, הרי כשמתבוננים בגדלות הבורא, ולעומת זאת בשפלות האדם לעומתו, הרי האדם מקבל עירה וביטול. צריך לומר שעירה אין משמעותה בדווקא לפחד בצורה שיקרה לאדם משהו, מחלילה משהו שיקרה לאדם, אלא ישנה עירת הרוממות, שעליה בעיקר מדובר פה, גדלות הכל לעומת שפלות האדם, מביאה את האדם להתבטל בפני הבורא. ולפי הדברים האלו, משום הדברים האלו, כותב הרמב״ם, אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. כדי שאדם יוכל להגיע לאהבת השם, וכמובן גם לאירתו, יכתוב לנו הרמב״ם בשלושת הפרקים הבאים, דברים ממעשיו של הקדוש ברוך הוא, מהנבראים הגדולים שאותם הוא ברא, כדי שעל ידי התבוננות בגדלות מעשיו נוכל להגיע לאהבת השם, כמו שאמרו חכמים בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. חכמים אמרו את הדברים על עניין קיום המצוות, שעל ידי קיום המצוות מגיע האדם לאהבת השם. הרמב״ם עצמו כותב כך בנוגע לספר האהבה, שעל ידי המצוות התמידיות מגיעים לאהבת השם, אבל כאן אומר לנו הרמב״ם שבאותה מידה גם על ידי התבוננות במעשיו, הגדולים של הקדוש ברוך הוא מגיעים לאהבת השם. וכאן יש לנו דבר מעניין בדברי הרמב״ם. הרי בפרק הראשון כתב לנו הרמב״ם על גדלותו של הקדוש ברוך הוא עצמו, כמה הוא מופשט ואיך כל הנבראים תלויים בו. ועדיין אומר לנו הרמב״ם שהיהודי שרוצה לקיים את המצווה של אהבה ויראת השם, הרי להגיע לזה זה דווקא על ידי הדברים שיבוארו בפרקים הבאים, מגדלות מעשיו הנפלאים, ולא מהתבוננות בקדוש ברוך הוא עצמו, בפשטות הוא, כי הקדוש ברוך הוא מופשט לגמרי, וקשה להגיע לרגש גמור של אהבה ועירה, כאשר מתבוננים בקדוש ברוך הוא עצמו. כדי להגיע לזה צריך להתבונן במעשיו הנפלאים, שזה יותר קרוב אלינו, מכך להתחבר לגדלותו, ואז להגיע לאהבה ועירת השם. צריך לומר שראשונים אחרים חלקו וסברו שגם מהתבוננות בגדלות הקל כשלעצמו, גם אפשר להגיע לאהבה ועירת השם, וכמובן שבוודאי צריכה להיות גם ההתבוננות במעשיו הנפלאים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכאן הוא כותב לנו כלל בכל הנבראים כולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה, שיש להם גוף וצורה, זה סוג של נפש חיות שמחיה אותם, והם עובים ונפסדים תמיד, והם לא נצחיים אלא מתבטלים מהצורה הרגילה שלהם, כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות. רמב"ם מונה פה לפי הסדר של מדבר, חי, צומח ודומם. כל הנבראים באופן כללי של העולם הזה שלנו, דומם, צומח, חי ומדבר, הרי הם עשויים מגוף ונפש, כל דבר והנפש החיות שהם חיה אותו, וכולם הווים ונפסדים. ומהם סוג שני, ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה, גם בהם יש גוף ונפש, אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים, אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם, ואינם משתנים כמו אלו, והם הגלגלים העליונים והכוכבים שבהם, שעליהם נלמד בפירוט יותר בפרק הבא, ואין גולמם כשאר גלמים. הגוף שלהם הוא לא עשוי כמו הגוף של הגופים שנמצאים בכדור הארץ, ולא צורתם כשאר צורות, זה משהו נעלה יותר, מדובר על גוף ונפש שמחיה אותו בכל הגלגלים והכוכבים, אבל זה באופן נעלה יותר, ולכן הם קיימים לעולם ולא משתנים. וכאן אנחנו מגיעים לסוג השלישי, ומהם ברואים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים. שהמלאכים אינם גוף וגבייה, אין להם גופים, אלא צורות נפרדות זו מזו, מדובר רק על נפש. המלאכים הם עניינים רוחניים שעשויים מנפש ללא גוף. אם כן, אם נסכם, יש לנו שלושה סוגי נבראים, כותב הרמב״ם, שני סוגים שעשויים מגוף ונפש, האחד מהם בעולם שלנו גוף שהווה ונפסד, והשני, אלו הגלגלים והכוכבים, גם מגוף ונפש, אבל קיימים לעולם. וסוג שלישי, אלו המלאכים שיש בהם רק נפש, רק צורה, ואין בהם גוף כלל. הלכה ד', שואל הרמב״ם, ומהו זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים, כמו שאנחנו מוצאים ביחזקאל ועוד, הרי אין להם גוף? התשובה היא, הכל במראה הנבואה, ודרך חידה. זה באופן של משל, לומר שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים. כשאומרים שהמלאך הוא אש, זה כי אש זה דבר שבעולם שלנו הוא יחסית לא כל כך חומרי, ובזה באים לציין שלמלאכים אין גוף כלל. כמו שנאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו, והקדוש ברוך הוא הרי ודאי ואינו אש, אלא משל. אז ודאי כך גם בנוגע למלאכים. וכמו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות, כך נאמר בתהילים, אז נאמר על מלאכים לפעמים רוח ולפעמים אש, אבל אלו משלים והמלאכים אינם עשויים מגוף כלל. צריך לומר שראשונים אחרים, כהרמב"ן, חולקים על הרמב"ם, וסוברים שהמלאכים גם יש להם נפש וגוף, אלא שהגוף שלהם הוא עדין ומופשט יותר, הוא עשוי מאש ורוח, כמו שכתוב בפסוקים שהזכרנו, הוא לא מורכב מכל ארבעת היסודות, של אש רוח מים אפר, אלא רק מאש ורוח, ולכן הוא מופשט יותר. ממשיך הרמב״ם בהלכה, והרמב״ם פה מדבר בהרחבה ובפירוט בנוגע לעניין המלאכים, ובמי פרדו הצורות זו מזו, והרי אינן גופים. למדנו הרי בפרק הראשון, שרק גופים כשהם שווים, יכולים להיות כמה, אבל צורות, דבר מופשט, דבר רוחני, הרי לא יכולים להיות דברים שווים, שיהיו מהם כמה אחדים. אז במה ייפרדו המלאכים אחד מהשני? התשובה היא, לפי שאינן שוות במציאותן, הסורות של המלאכים לא שוות זו לזו, אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו, והוא מצוי מכוחו, זה למעלה מזה. לא רק שהם שונים, אלא כל אחד יותר גבוה מהשני, וכל אחד מקבל את הכוחות שלו מהקדוש ברוך הוא דרך המלאך שמעליו. והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו, וזהו שרמז שלמה בחוכמתו בקהלת ואמר, כי גבוה מעל גבוה שומר. המלאכים נמצאים אחד מעל השני, כל אחד יותר גבוה מהשני, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם מלמעלה. וו, זה שאמרנו למטה ממעלתו של חברו, אומר הרמב״ם, זה שאמרנו שהמלאכים אחד נמצא למטה ממעלתו של חברו, אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחברו, אלא כמו שאומרים בשני חכמים, שאחד גדול מחברו בחוכמה, שהוא למעלה ממעלתו של זה, אז ודאי הכוונה היא מבחינה רוחנית שחוכמתו גבוהה יותר, וכמו שאומרים בעילה שהיא למעלה מן העלול, כשיש דבר שגורם לדבר אחר, אז הגורם הוא למעלה מהדבר שאותו הוא גרם, כך כשאומרים על המלאכים שאחד למעלה מהשני, הכוונה היא שהמלאך שהוא למעלה, הוא זה שגורם למלאך שנמצא למטה ממנו, שהוא למטה ממנו במדרגה. הלכה זין, שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם הוא. והרמב״ם כעת מונה 10 דרגות, 10 שמות של מלאכים שקשורים ל10 דרגות, והשמות משתנים לפי גודל מעלתם. ולפיכך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל, שהם הכי קדושות, אז אילו חיות הקודש, ואופנים, והרלים, וחשמלים, ושרפים, ומלאכים, יש מלאכים שזה השם שלהם, מלאכים, ואלוקים על שם המשילה, אלוקים זה מלשון מושל, שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח של למשול, ובני אלוקים וחרובים ואישים, הדרגה האחרונה נקראת אישים. כל אלו 10 השמות שנקראו בהם המלאכים, על שם 10 מעלות שלהם הם. ומעלה שאין למעלה ממנה, אלא מעלת הכל ברוך הוא, היא מעלת הצורה שנקראת חיות. לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת כיסא הכבוד, אלו הדרגה הכי גבוהה, המלאכים שבדרגה הכי גבוהה הם חיות הקודש. ומעלה 10, הכי נמוכה, היא מעלת הצורה שנקראת אישים, והם המלאכים המדברים עם הנביאים, ונראים להם במראה הנבואה. ולפיכך נקראו אישים, שמעלתם קרובה ממעלת דעת בני אדם, הדרגה שלהם הכי קרובה לדרגה של האנשים. הלכה ח', וכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא, ויודעים אותו דעה גדולה עד לי מאוד, כל צורה וצורה לפי מעלתה, לא לפי גודלו. כל אחד מהמלאכים, לפי הדרגה שלה, מכירים את הקדוש ברוך הוא באופן גבוה מאוד, שלא בערך ממה שאנשים כאן למטה יכולים להשיג, אבל כמובן לא לפי גודלו האמיתי של הקדוש ברוך הוא. אפילו מעלה הראשונה של חיות הקודש אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמו שהוא, אלא דעתה קצרה להשיג ולידה, אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה, כמו האופנים והערלים, אז החיות הקודש יודעים יותר. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה 10, כל מעלה ודרגה של המלאכים, גם מי יודעת הבורא דעה שאין כוח בני האדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה. גם הדרגה הכי נמוכה במלאכים, הדרגה של האישים, זה יותר נעלה ממה שאדם כלשהו יוכל להשיג, כי האדם הוא נשמה שמלובשת בתוך גוף, והגוף הוא מקביל. והכל אינם יודעים את הבורא כמו שהוא יודע עצמו. גם הדרגה הכי גבוהה של חיות הקודש לא מכירה את אמיתת הבורא כפי שהוא מכיר את עצמו, ולחלופין גם הדרגה הכי נמוכה משיגה את הבורא הרבה יותר מאשר האדם שנמצא כאן בעולם שלנו. הלכה ט', כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה הראשונה, מחיות הקודש, עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, בכדור הארץ שלנו, הכל מכוח אמיתתו נמצאו, כולם נמצאים מכוח המציאות האמיתית הנצחית של הקדוש ברוך הוא. ולפי שהוא יודע עצמו ומכיר גדולתו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. הקדוש ברוך הוא מכיר את כל הנבראים על ידי ידיעת עצמו. אז כאן סיימנו עם התיאור של דרגות המלאכים, וכעת הרמב״ם מבאר את ידיעת הקדוש ברוך הוא את כל הנמצאים שבעולם, שהיא בעצם ידיעה של עצמו. והוא מרחיב יותר בדברים בהלכה הבאה, הלכה י', הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כמו שאנו יודעים, שאין אנו ודעתנו אחד. האדם, באדם ישנו האדם עצמו וישנה הדעת שלו. אצל הקדוש ברוך הוא והדעת שלו הם אחד. אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. בדרגה הכי גבוהה של אחדות שאנחנו יכולים לדבר עליה, הרי הקדוש ברוך הוא יש בו את האחדות המוחלטת, הוא ודעתו, ורמב"ם מוסיף גם וחייו, הוא וחייו הם גם אחד. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו, אם היה כמו באדם, שישנו האדם, ישנו החיים, ישנם החיים שלו, וישנה הדעה שלו, אם כך היה גם אצל הקדוש ברוך הוא, היו שם אלוקות הרבה, הוא וחייו ודעתו. ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה, ובכל דרך ייחוד, בייחוד הכי גדול שיכול להיות, שזה אחד ממש. נמצאת, אתה אומר, הוא היודע, והוא הידוע, והוא הדעה עצמה, כל אחד. באדם, ישנו את האדם שיודע, ישנו את הדבר שעליו הוא יודע, שהוא מגיע חוץ ממנו, וישנה הדעה, שזהו השכל. ואצל הקדוש ברוך הוא, היודע והידוע, והדעה, החוכמה עצמה, הכל אחד, זאת מציאות אחת, אחדות אחת גמורה, כי הכל זה השם. ודבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. אנחנו בגדרים ובמגבלות שלנו לא יכולים להבין את הדבר הזה, איך הוא וחייו ודעתו הכל אחד. ולפיכך אומר, חי פרו וחי נפשך, זה נאמר בשמואל, ואין אומר חי השם, אלא חי השם, שאין הבורא וחייו שניים, כמו חיי הגופים החיים או כחיי המלאכים. כאשר אומרים חי פרו, הכוונה היא החיים של פרו, וחי נפשך, החיים שלך. אך שכתוב חי השם, הפירוש הוא השם שהוא חי, זאת מציאות אחת. לפיכך, אינו מכיר הברואים ויודע מחמת הברואים, כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעם. לפיכך, מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל, שהכל נסמך בהווייתו לו. אנחנו, כשאנחנו יודעים דבר, הוא מגיע מחוץ מאיתנו, דרך דברים שקורים מחוץ אלינו. ואילו הקדוש ברוך הוא, כשהוא יודע את הנבראים, הוא יודע אותם, מכיוון שהם חלק ממנו, הכל אחדות אחת פשוטה. וכאן הרמב״ם מסכם את כל מה שלמדנו בשני הפרקים הללו. הלכה י' א', דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים הם, ממה שצריך לבאר בעניין זה. זה ממש תקציר הכי נמרץ שיכול להיות, נקודה קצרה מאוד. וביור כל העיקרים שבשני פרקים אלו, לבאר אותם בהרחבה, הוא הנקרא מעשה מרכבה על שם מרכבת יחזקאל, וכמובן שהרמב״ם נתן לנו רק נקודה מכל העניין. הלכה י' ב', ציוו חכמים הראשונים, זה במסכת חגיגה, שלא לדרוש בדברים אלו של מעשה מרכבה, אלא לאיש אחד בלבד. שלא יהיו כמה אנשים ביחד, ואז אחד יוכל להבין את הדברים אולי בצורה לא ראויה, אלא צריך הרב ללמד את הדברים לתלמיד, שהוא איתו נמצא והוא מתרכז היטב בלבאר את הדברים לאותו תלמיד. והוא, בתנאי שהתלמיד יהיה, שיהיה חכם ומבין מדעתו. ואחר כך מוסרים לו ראשי הפרקים, ומודיעים אותו שמץ מן הדבר, משהו מאותו דבר, והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר ועומקו. הוא צריך להיות כל כך חכם ומבין לבד, שכאשר רק מוסרים לו ממש תקציר משהו מתוך הדברים, הרי הוא קולט משם את כל העומק של הדברים. ודברים אלו דברים עמוקים הם עד לי מאוד, ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלם. לא כל אדם יכול באמת לקלוט אותם, וידוע על הארבעה שנכנסו לפרדס, ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, אחרים נפגעו מכך שהם התעסקו בסודות התורה. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו דרך משל במשלי, כבשים ללבושיך. כך אמרו חכמים בפירוש משל זה, גם כן הגמרא במסכת חגיגה. דברים שהם כבשונו של עולם, כבשים מלשון כבשים, דברים שהם צריכים להיות כבושים, דברים של סוד, יהיו ללבושך, כלומר לך לבדך, ואל תדרוש אותם ברבים. ועליהם אמר, במשלי, יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך. ועליהם אמר, בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. כך פרשו חכמים הראשונים. דברים שהם כדבש וחלב, דברים מתוקים, שהם מתוקים כדבש וחלב, יהיו תחת לשונך, תחביא אותם, ואל תבאר אותם לרבים. אבל זכינו שהרמב״ם ייתן ראשי פרקים מכל העניין הזה, בשני הפרקים הראשונים הללו של הלכות יסודי התורה, אף על פי שהוא כותב בהקדמה, שהספר הזה מיועד לכל אחד, כקטן, כגדול, לכל יהודי ויהודי, ואם כן מובן שכל יהודי יכול ללמוד את הדברים על הקדוש ברוך הוא ועל מעשיו הנפלאים בצורה שהרמב״ם כתב את הדברים ולא ינזק, ועד הרבה יבוא מתוך זה לאהבת השם ועירת השם, וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
חזקים, מחוברים, משדרים.